טוב, אנחנו השבוע נמצאים בפרשת נח. כפי שידוע, הנושא המרכזי של פרשת נח זה העניין של המבול. אנחנו בעזרת השם נלמד את עניינו הפנימי של המבול, כפי שהרבי מסביר את זה בצורה נפלאה, ונראה גם איך שבעצם כל עניינו של המבול עם פרשת השבוע זה הכנה לימות המשיח בכלל. אז כדי להבין את הרעיון, נפתח בציטוט שכתוב במדרש על פרשת בראשית רבה. במדרש רבה על פרשת בראשית מופיע שם דבר מעניין, שכמובן על פי הביור שנלמד היום בשיחה הזו נבין גם את המשמעות האמיתית והפנימית של אותו מדרש. המדרש מדבר שם על תחילת בריאת העולם, שכידוע בתחילת בריאת העולם היה העולם כולו מלא במים. אחר כך באה אמירה שאמרה יקבעו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. על הפסוק הזה יקבעו המים אומר המדרש כך: משל למלך שבנה פלטרין. מלך בנה ארמון והושיב בתוכה אילמים. הוא שם בארמון אנשים אילמים, שהם, האנשים האילמים הללו, הם הכירו בכך שהוא המלך, והם היו גם בתהילים למלך. והיו משכימים ושואלים... האילמים זה אנשים שלא יכולים לדבר. והיו משכימים ושואלים בשלומו של המלך, ברמיזה ובאצבע ובמנעולים. אותם אילמים... כל יום היו פונים למלך, שואלים בשלמה, אבל לא בדיבור, אלא רק בסימנים, כמו אדם שלא יודע לדבר, באצבעות וברמזים וכן הלאה. אמר המלך, אילו היו פיקחים, אם הם היו אנשים בריאים שמסוגלים גם לדבר, על אחת כמה וכמה, הם בוודאי ישבחו ויפארו את המלך, כי כמה וכמה מהמצב הזה של האילמים. השיב בה מלך דיורים פיקחים. מה קרה? אז המלך הכניס לארמון שלו אנשים בריאים ופיקחים וחכמים. עמדו והחזיקו בפלטין, אז הם השתלטו על הארמון. אמרו אין פלטין זו של מלך, שלנו היא. השתלטו על הארמון ובכלל... אמרו, מי אתה המלך בכלל? אתה בכלל לא בעל הבית. הם גירשו את המלך מתוכו ואמרו, אנחנו בכלל בעלי המקום. אמר המלך, תחזור פלטין לכמו שהייתה. עכשיו אם כך, נחזיר חזרה את הדיירים הקודמים. עדיף שיהיו כאן אילמים, והם יכירו מי המלך, מה שאנחנו נספיקחים, והם יגרשו את המלך. מה הנמשל? אומר המדרש כך. בתחילת בריאתו של עולם לא היה קילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה אלא מן המים. בתחילת הבריאה הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שהעולם היה כולו במים. לא היה רקיע שהבדיל בין מים עליונים למים תחתונים, אלא העולם כולו היה כולו מים, והמים הללו היו מקלסים ומשבחים ומפארים את הקדוש ברוך הוא. עדה הוא דכתיב כמו שכתוב בתהילים, מקולות מים רבים אדירים משברי ים. ומה היו אומרים? מה אמרו אותם מים? אדיר במרום השם. אז המים היו משבחים את הקדוש ברוך הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, מים אלו שאין להן לא פה ולא אמירה ולא דיבור, והרי הן מקלסים אותי. כשברא אדם על אחת כמה וכמה, כשאנשים יהיו כאן בעולם, אז בוודאי שמשבחו ויפארו את הקדוש ברוך הוא. עמד דור המבול ומרד בו, עמד דור אנוש ומרד בו, דור הפלגה ומרד בו. אמר הקדוש ברוך הוא, ייפנו אלו ויעמדו ויבואו אותם שישבו בהם מקודם. אמר הקדוש ברוך הוא, צריך להזיז את האנושות הצידה ולהחזיר את העולם למה שהיה לפני שהגיעו לפה האנשים, ומה היה בתחילת הבריאה, העולם היה כולו במים. ואז מסיים המדרש את הפסוק של פרשת השבוע, הדאו דכתיב, זה מה שהפסוק אומר, והיא הגשם על הארץ 40 יום ו40 לילה. זה מה שהמדרש אומר, זה עניינו של הגשם שהיה בעולם, זה היה עניינו של המבול, שמה המבול הזה בא בעצם לעשות? המבול בא להחזיר את העולם לקדמותו, זה בעצם מה שהמדרש אומר. מה אנחנו מבינים מהמדרש הזה? שהמים בתחילת הבריאה שיבחו את הקדוש ברוך הוא. עצם העובדה שהיה פה מים, אז הקולות הללו של המים, קולות מים רבים, באו לשבח את הקדוש ברוך הוא. באו בני אדם, המלך אמר, יבואו בני אדם, בוודאי שבחו את הקדוש ברוך הוא. ובאו בני אדם, ובדיוק להפך, עמדו ומרדו באלוקות. ואז החזיר הקדוש ברוך הוא חזרה את העולם למים, וזה המבול. והמבול בעצם, לפי המדרש הזה, מה בעצם יוצא? שהעולם עם מים זה עולם מצוין. וכשהמים חוזרים במבול, מה בעצם המטרה? לקלס את הקדוש ברוך הוא, לשבח את הקדוש ברוך הוא. זה בעצם מובן מהמדרש הזה. ככה המדרש אומר. השאלה שנשאלת, שלכאורה הרי ידוע שהפסוקים הפשוטים, שכל אחד לומד את פסוקי התורה בפרשת השבוע, מבין שזה לא בדיוק כך. בפשטות שילד לומד את הסיפור של המבול, והוא שואל למה המבול הגיע לעולם, הוא לא יגיע למסקנה שהמבול הגיע לעולם כדי לשבח ולקלס את הקדוש ברוך הוא. כי הפסוק אומר במפורש שהסיבה המרכזית למה המבול הגיע, ואומר הפסוק, ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחט כל בשר. המבול הגיע לא בשביל להחזיר את העולם למצב של שבח ועוד היה לבורא עולם, אלא המבול הגיע פשוט כדי להשחית את האנושות אשר בו רוח חיים מתחת השמיים. זה המטרה המרכזית של המבול כפי שזה מופיע בפרשת השבוע. ואילו המדרש מעמיד מטרה אחרת לגמרי במבול, איך אפשר לשלב ולתווך בין מה שמובן מתוך המדרש, שהמדרש אומר שהמבול פשוט הגיע להביא שבח מחודש לבורא, לבין הפשטות של הפסוק שאומר שהמבול הגיע פשוט לשחט כל בשר. עכשיו, לפני שנראה וניגע בנקודת ההסבר בדבר, אז לכאורה, כשאנחנו קוראים את פסוקי הפרשה עם פירוש רש"י, אז לכאורה אנחנו כן מוצאים ברש"י שרש"י קצת מרכך את העניין הזה של המבול, של הגשם, שזה לאו דווקא היה עניין לשחט כל בשר. למה? רש"י מתעכב באחד המקומות בפרשה על סתירה. פעם אחת כתוב, והיה המבול על הארץ. ופעם אחת כתוב, והיה הגשם על הארץ. אז רש"י שואל, למה פעם גשם, פעם מבול? רש"י עונה ואומר שכשהורידן, שהקדוש ברוך הוא הוריד בתחילה, הוא ניתק ממקורו העליון את כמות המסה הזו של 40 יום של המים, והוריד אותה שהיא עכשיו אמורה לנחות פה לעולם, אז רש"י אומר הורידן ברחמים. בהתחלה זה היה גשם, זה היה אמור להפוך להיות גשמי ברכה, שיביא רק ברכה לעולם. אם יחזרו, אם האנושות הייתה חוזרת בתשובה, זה בעצם היה הופך כולו להיות לעניין של ברכה ורחמים. כשלא חזרו, אז היו למבול. אז אולי מהלשון הזה של רש"י, אולי אפשר למצוא כאן איזה ריכוך או איזה התקרבות למדרש שקראנו. כי המדרש אומר שהמים הגיעו להביא לעולם שבח לבורא עולם, גם רש"י אומנם לא אומר את הלשון של המדרש, אבל הוא לכאורה קצת נותן לנו מקום להסתכל על המבול לא כאיזה מכונת השחתה שהגיעה לעולם, אלא המבול גם הגיע עם איזה מטרה של ברכה לעולם. ככה אולי אפשר לתווך, אבל זה לא לגמרי חלק. מדוע? כי רש"י בעצמו לא אומר שבפועל המבול היה ברכה לעולם. רש"י רק אומר שהתוכנית הייתה שאם יחזרו בהם, אז מה זה יהיה לברכה? אבל בפועל כל אחד יודע שהמציאות הייתה שהם לא חזרו בהם. ואז מה הפכה להיות כל המסה הזו של 40 יום למבול? אז זה הפך להיות להשחתה לעולם. אז חוזרת השאלה, כי במדרש, המדרש מסביר את זה, שזה היה גם כפשוטו. המדרש אומר בפועל ממש, כשהגיע המים לעולם, זה הביא לעולם קילוס ושבח לקדוש ברוך הוא. לכאורה, איך זה מסתדר עם פשוטו של מקרא? אולי עוד אפשרות שאפשר אולי לנסות להביא כאן איזה הסבר, זה כבר לא רשי, זה כבר פנימיות התורה. יש במאמר של האדמור הזקן על פרשת השבוע, אז הוא מביא שם במאמר, הוא שואל שם שאלה, שאלה מאוד פשוטה. הוא אומר, כתוב בפסוק, שהמבול הגיע להשחית את העולם, להשחית כל בשר. שואל האדמור הזקן, שאלה פשוטה, אם הקדוש ברוך הוא היה פשוט רוצה להיפטר מהאנושות ומהבהמות והחיות, אז הלשון של האדמור הזקן הוא ככה, כי הנה לכאורה אינו מובן עניין המבול. הוא אומר, לא מובן לגמרי, שאם היה רק להעביר ולשחט האנשים החוטאים, אם המטרה הייתה, למה הוא צריך לבחינת רעש גדול כזה? למה עשה כזה רעש 40 יום? ועוד 150 יום שמיים גברו, ועוד כמה חודשים עד שמיים יורדים, שנה שלמה העולם היה ברעש כזה גדול. אלו ברגע אחד היה ביכולת השם להעבירם, אבל לא המבול ברגע אחד, בעין ואפס הכל נגמר. בשביל מה צריך את כל הרעש הזה? עונה אדמור הזקן, אך באמת, היה המבול בא לתאר את הארץ. אומר שהמבול היה פשוט כמו מקווה. כמו שההלכה אומרת במקווה, שכדי לתאר את המת, את האדם שנטמא בתומה, תומת מת צריך דברים נוספים, גם הזהב, אבל בסופו של דבר כשצריך מקווה, ודאי לתאר מתומת שרץ, אז אדם שטובל במקווה הוא נהיה טהור. אז ההלכה אומרת שמקווה צריך שהכמות המים המינימלית שיהיו במקווה זה 40 שיאה. אז כתוב שה-40 יום, שהמים ירדו 40 יום, זה כמו כנגד 40 שיאה. אז מקווה לאדם אחד מספיק 40 שיאה, אבל לכל העולם זה 40 יום של מים. זה היה מקווה אחד גדול שהעולם כולו טבל בו. אז כאן לכאורה כבר יש לנו איזושהי התקרבות מסוימת בין הביאור של המדרש למה שאדמו"ר הזקן מסביר, ואדמו"ר הזקן בתורה אור הרי משלב את זה גם עם הפשט. הוא אומר, לפי הפשט, אם נגיד שזה רק השחתה, הרי לא צריך כזה רעש גדול, אז הוא אומר, חייב לומר שהיה כאן איזו מטרה לתאר, אז אולי זה כבר כן משתלב באיזושהי צורה עם המדרש שקראנו קודם, אבל גם זה לא לגמרי. מדוע? כי לפי ההסבר שהמבול הוא מקווה, שבא לתאר, אז את מה הוא בא לתאר? הוא בא לתאר את התמה. הוא בא לתאר את המושחתים. כן? זאת אומרת שאם כך מטרת המבול, מטרת המים, היה להוריד תומה, להוריד חושך, להוריד בעיה. במדרש שאנחנו פתחנו איתו, הוא מדבר שהמים הם לא באו בשביל להוריד מישהו. מה המדרש אומר? בהתחלה העולם היה כולו מלא במים, ואז היה קילוס ושבח של הקדוש ברוך. ואז באו אנשים והתחילו לעשות שטויות. מה הקדוש ברוך? בוא נחזיר את מי שהיה בהתחלה. אז המים לא באו בשביל להשחית מישהו, המים לא באו בשביל להוריד את התומה, המים באו פשוט להביא טהרה וטוב בלי קשר למושחתים. זאת אומרת, המבול לא בא לטהר אפילו, אלא המבול בא פשוט להביא קדושה וטהרה בעצם העניין. איך זה משתלב עם הפשט? זה בעצם השאלה המרכזית שלנו. אנחנו רוצים להבין מה קורה כאן עם המבול הזה. המבול היה רק עניין, לפי פשוטו של מקרא, להשחית, או לפי תורה אור, לתאר, אבל סוף סוף להתמודד עם רוע, או שהמבול בא פשוט להביא איזשהו דבר שכל עניינו זה טהרה וקילוס ושבח לקדוש ברוך הוא בלבד. איך מסתכלים על המבול?
מה זה קילוס?
כאילו זה לשבח, לפאר.
כיוון שעד הדור של אברהם כאילו לא חזרו בתשובה ולא האמינו באל עוד פעם,
עד אברהם זה 10 דורות אחרי נוח. אנחנו מדברים עכשיו בתקופת נוח עצמו, איך להתייחס למבול באותו זמן של נוח, עוד לפני שיבואו אחר כך אנשים. מה קרה שנה שלמה העולם כולו במים? מה המצב הזה אומר? המצב הזה מה אומר? לפי המדרש המצב הזה הוא מצוין, טוב מאוד. צריך להבין למה לא נשאר ככה בכלל. אבל לפי המדרש זה מצב מצוין. מצב שעולם מלא במים, אין שבח יותר גדול. שאלת השאלה גם למה זה לא המשיך? אם זה כל כך טוב, אז למה זה לא המשיך? ואם זה כל כך טוב, למה זה לא נשאר מלכתחילה? הרי בעולם היה מים מלכתחילה. זה נראה עוד מעט נבין מתוך הדברים. בעצם מתוך השאלה הזו אנחנו נגיע לאיזשהו עניין מאוד יסודי ומאוד כללי בכלל לכל התורה, לכל סיפורי התורה, כל פרשיות התורה. הפרשה שלנו יהיה רק דוגמה, אבל בעצם אנחנו צריכים, המטרה שלנו היא להגיע למצב שכל ענייני התורה יהיה להם הסתכלות אחרת לגמרי כתוצאה מהלימוד שלנו היום בנושא של פרשת נוח. על התורה יש כמה וכמה ביטויים מעניינים שמקורם לאו דווקא מחסידות, מקורם מהגמרא, מהמדרשים, שהתורה זה לא רק שהקדוש ברוך הוא ברא אנשים והוא רוצה לתת להם הוראות התנהגות, רוצה לתת להם מה לעשות, אז הוא אומר טוב, קחו, הנה יש לכם ספר, תשתחו פה, תדעו מה לעשות. התורה כתוב במפורש בגמרא שהתורה היא הרבה לפני בריאת העולם בכלל. אנחנו יודעים את זה מלימודי מאמרי חסידות פעמים רבות. יש את הלשון הידוע, 2,000 שנה קדמה התורה לעולם. התורה היא בעצם הרבה הרבה לפני העולם ולפני האנשים. תורה היא לא מדברת רק למצבים מוכרים בעולם הזה הגשמי. בעיקרון התורה מדברת ברובד עליון ורוחני. יש ביטוי מאוד מעניין שמנסח אותו השלה הקדוש, הוא אומר שהתורה, הלשון שלו מעניינת, התורה מדברת בעצם בעליונים. הוא אומר התורה מלכתחילה בכלל מדברת בעליונים, היא רומזת בתחתונים. כשאנחנו לומדים את פסוקי התורה ומבינים את זה בסיפור מציאות פשוטה שקרה, זה הלך, זה בא, זה אמר, כך קרה, זה כבר, כמו שאומרים, נתנו לך את, את הרמז בתחתונים. אבל בעיקרון, על מה התורה מדברת? מדברת בעליונים בכלל. כי אם ניקח בפשטות את כל סיפורי התורה, ואומרים שהתורה קדמה לעולם בכלל, אז זה לא סיפור שהוא רק כתוצאה ממקרה שקרה, ויומן שקרה, של בריאת העולם, מה קרה, מי הלך לאן ומה אמר למי. התורה מדברת קודם כל בעליונים, קודם כל היא מדברת ברובד עליון רוחני אלוקי, אבל התורה היא אמת. והתורה, מה שאנחנו מכירים זה גם אמת, אבל מה שאנחנו מכירים זה הרמזים, זה המובנים כפי שלומדים אותם בעולם הזה הנמוך הגשמי. אבל לא כאן זה מתחיל וכאן זה נגמר. בעצם זה מתחיל ברובד עליון הרבה יותר.
ואז נגיד שמה שקרה, מציאות שקורית בתורה, מציאות שקיימת, זה בגלל שהתורה היא בעליונים, אז ככה זה ישתלשל.
אז משתלשל אחר כך פה למטה, יש לו מובן כאן למטה, בעליונים יש לו מובן אחר לגמרי. אולי ניתן דוגמה. כתוב הרמב״ם כותר לפירוש המשניות שבקדושת פסוקי התורה אין שום הבדל בין הפסוק אנוכי השם אלוקיך, או הפסוק שמע ישראל, או הפסוק שמסופר שמה על תמנע שהייתה פילגש במשפחתו של עשיו שמה, שכל הלידה שלה הייתה מלאה בהתנהגויות לא נורמליות, אפילו לא לפי הגויים, וזה פסוק שכתוב בתורה. מבחינת קדושת האותיות, אין שום הבדל בין שמע ישראל עד שם אלוקים לשם אחד, למילים ותמנע הייתה פילגת שכתוב בתורה. זה תורה וזה תורה. זה קדוש וזה. ספר תורה בלי המילה תמנע, ספר פסול, כמו שספר תורה בלי המילה שמע ישראל וספר תורה פסול. מה זאת אומרת? למה? הישמעי, ישראל השם אלוקים, השם אחד, מדברים על האמונה באחדות השם. ותמנע את הפילגש, שאתה מספר שם על איזה גויה שהתנהגה בצורה לא נורמלית. אז איך אתה אומר שזה וזה עומדים באותו רמת קדושה? כי באמת, הפסוק תמנע את הפילגש מדברת ברמה אלוקית גבוהה, ושם התמנע זה לא התמנע שאתה חושב, ושם הפילגש זה לא הפילגש שאתה חושב, ושם הסיפורים לא כמו שאתה חושב בכלל, שם זה כל ברובד אלוקי. כשזה יורד פה למטה, אז פה זה מקבל משמעות כזו, ופה משמעות כזו, אבל האמת, ברובד האמיתי שלו, הוא בכלל מדבר ברמה אלוקית, והכל אלוקות, הכל קדוש, הכל אמת, הכל אקטואלי, הכל נכון, וכן הלאה. על דרך זה גם עכשיו, על פי ההקדמה הזו, שככה צריך להסתכל על כל סיפורי התורה, על כל פסוקי התורה, לא משנה איזה פרשה מדובר, או על איזה סיפור מדובר. ככה הכל נכון בכל הרבדים. עכשיו נראה,
לנו ניתן להבין את הכל,
גם לא ניתן להבין הכל, נכון? אנחנו היום ננסה להבין קצת בנושא של המבול, לתת הצצה לעליונים, איך המבול מקבל משמעות בעליונים, ואיך הוא מתפרש אחר כך בעולמות התחתונים שלנו. זה אנחנו נלמד על המבול. אבל לפני שנלמד על המבול, אולי נביא עוד דוגמה של סיפור ידוע, שסיפרנו את זה כבר יותר מפעמיים, שלוש, אבל הוא גם רק ימחיש לנו את זה. סיפור ידוע שיש בתורה פרשה שלמה שמדברת על כללות. הזכרנו את זה בשיעותניה אתמול. פרשה שלמה שמדברת על כללות, פרשת כי תבוא, מדברת 98 כללות. הסיפור ידוע שאדמו"ר הזקן בעל התניה, הוא היה בעל קורא בבית הכנסת כל שבת. שנה אחת בפרשת כי תבוא הוא נאלץ לנסוע לפני שבת למקום אחר, והוא לא היה בשבת בעיר. אז מי קרא בתורה? מישהו אחר. והבן של אדמו"ר הזקן, באותו שבת, איך שהסתיימה קריאת התורה, שמע כאילו 98 קללות איומות, זה עשה לו כל כך רע, הוא פשוט הרגיש, הוא פשוט נהיה חולה. נהיה חולה, הוא כל כך נהיה חולה, שכעבור חודש וחצי, כשהגיע יום כיפור, אבא שלו היה מסופק אם על פי הלכה מותר לו לצום, הוא היה כל כך חלש. מה הוא נהיה חלש? הוא שמע 98 קללות שהוא לא היה מסוגל להקל את זה. שאלו אותו, זה לא פעם ראשונה שאתה שומע את זה. שמע, שנה שעברה שמע את זה שנתיים, ואף פעם לא קרה כלום. מה קרה השנה? אז עונה תשובה, הוא אומר, כשאבא קורא, לא שומעים קללות. כשאבא שלו היה קורא בתורה, הוא אומר, לא שמעתי קללות. מה הפירוש? כשהאדמור הזה כן קרא בתורה, הוא קרא את הפסוקים אחרת? הוא קרא פסוקים אחרים? הוא לא קרא את פרשת כי תבוא, הוא קרא את אותה פרשה, את אותם פסוקים. הוא קרא אותו דבר, אבל בצליל של האבא, אז האדמו"ר הזקן כשהוא קרא את זה, אז האדמו"ר האמצעי הבן שלו, הוא שמע את זה בעליונים. כל פסוק הוא שמע את זה במשמעות של העליונים. וכשאדם פשוט קרא את זה, אז הוא שמע את זה בתחתונים, פה למטה. נכון, רק מי מקבל את זה? הרב המכובד, למה? מה, אתה נותן לרב את הכללות? כי בעצם יש בזה ברכות. כי זה בעצם זה עליון, זה לא כללות. ודאי, על כל אותו דבר גם בענייננו. אנחנו מדברים, תמיד זה ככה.
קראתי בפירוש של
הזוהר
הקדוש על כל הכללות, שכל הכללות זה ברכות, זה לא כללות. על כל כללה יש פירוש, מה זה בדיוק?
זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, זה הכל ברכות, ודאי. אם כך, אחרי ההקדמה הארוכה הזו נחזור לענייננו ונראה מה קורה בעניין של המבול, מה המשמעות של המבול בעליונים, ואיך הדבר בא לידי ביטוי בפסוקי התורה גם בתחתונים. כשלומדים את המבול בתורה, דיינו, כשלומדים פה בתורה בתחתונים, בעולם הזה, אז היו חטאים, אנשים רעים, והמבול בא פשוט לשחט אותו, נכון? אבל בעליונים, כשלומדים את התורה בעולמות העליונים, אין חטאים ואין רעים, כי למעלה הכל טוב. לא יגורך רע, לא גר עם, למעלה אין רע.
אין בחירה.
אין רע. אותו פסוק שלומדים אותו בעליונים, אין שם מושג של רע וחושך וחטא. אז שם כל המושג הזה מקבל משמעות אחרת לגמרי. בא המדרש, אז עכשיו אנחנו מנסים ללמוד את זה כאן, בואו נראה. בא המדרש ואומר ככה, תדע לך, מה שקרה במבול, כשירד בעולם מים, זה היה פשוט קילוס ושבח לקדוש ברוך הוא. זה היה כל המטרה. נכון מה שאומר אדמו"ר הזקן שזה מקווה, אבל זה לא רק מקווה במובן שבא לתאר את התמה. אתם יודעים שביום כיפור כהן גדול היה טובל במקווה 5 פעמים במהלך היום כיפור, היה מפשיט בגדים של זהב, בגדי לבן, ובין לבין היה טובל במקווה. תבילת המקווה של הכהן גדול בפעם השנייה והשלישית והרביעית והחמישית לא הייתה בשביל לתאר אותו מטומאה. הוא לא היה תמה, הוא עבד כל הזמן בקודש בבית המקדש. אז מה הייתה המטרה של המקווה השנייה והשלישית והרביעית? להעלות בקודש, להוסיף קדושה. מקווה לא רק חייב להיות במובן של יציאה מטומאה, מקווה גם יכול להיות ברמה כזו של תוספת קדושה. העולם היה מקווה, נכון, זה נכון שכזו שהעולם היה מקווה, אבל זה מקווה כזה שכל עניינו בא להוסיף תוספת קדושה. זה היה המשמעות שלו. אי בעולם הזה זה התפרש כמו השחתה. בתחתונים ככה הבינו את זה. תן דוגמה. אבא אוהב את הבן שלו. אבא נורמלי אוהב את הבן שלו, אהבה אמיתית. ולפעמים הוא צריך לתת לבן שלו אולי איזשהו פליק, איזה עונש. איך אומר שלמה המלך? חוסך שבטו, שונא בנו. אז מה קורה? למה הוא עושה את זה? כי הוא לא אוהב אותו? או כי הוא אוהב אותו יותר? הוא אוהב אותו יותר. אז מה קורה בזמן הזה? בעולם של התחתונים, איך הבן מסתכל על זה? וואו, מה קרה? הוא לא אוהב אותי, נדן לסתירה. אבל איך זה בעליונים, בעולם של האבא? אותו מעשה עצמו, מה זה? זה טוב ואהבה וקרבת יתר. זאת אומרת, רואים שאותו מבול בתחתונים אפשר לקבל את זה כהשחתה וכסתירה, אבל אותו מבול ממש בשעת מעשה בעליונים זה קרבה וקילוס ושבח. השאלה פשוט באיזה עולם אתה נמצא. עכשיו נתרגם את זה באותיות פשוטות ומעניינות ונסביר שבעצם יש 3 שלבים של מים בעולם. העולם היה במים בתחילת הבריאה, העולם היה במים במבול, והעולם יהיה במים בגאולה העתידה. רק כמובן בגאולה העתידה לא במובן הפשוט של מים, שהעולם מתמלא במים ויגווה כל בשר במובן הפשוט, אלא רמה אומרת הלשון שלעתיד לבוא יהיה מצב כי מלא הארץ דעה את השם
כמים
לים מכסים. זאת אומרת, יש לנו את הכיסוי של המים בתחילת הבריאה, כיסוי של המים בגאולה, ובאמצע היה מבול. מה קורה פה? הרמב״ם, כשהוא מדבר בספרו על מקווה, אז לפעמים הרמב״ם משחיל לנו הוראות בעבודת השם. בתוך ספרו, בספר הרמב״ם, הוא מכניס הוראות בעבודת השם בכל מיני הלכות. לפעמים. כשמגיע ללכות מקווה, אז בסוף סוף הלכות מקווה, שמסיים את כל הלכות מקווה, מכניס בהלכה האחרונה, אומר הרמב״ם, בוא אני אסביר לך מה זה באמת מקווה בעבודת השם. אומר הרמב״ם ככה. כשאדם טובל במקווה, מה קורה? נכנס בתוך המים. כדי שהוא יהיה טהור, צריך שכל גופו יהיה בתוך המים. אפילו שערה אחת יישאר בחוץ, הרי הוא לא טבל, לא נקרא שהוא טבל. צריך כולו במים. אומר הרמב״ם, מים, אתה יודע מה זה מים? מים, אומר הרמב״ם, זה כמו מי דעת. מים זה כמו הבנה וחוכמה אלוקית עמוקה. כשאתה רוצה לתאר את עצמך, תבטל את עצמך מכל השטויות שהיה לך, כמו תמה שרוצה להתנתק מהתומה, תובל במים, אתה רוצה להיות טהור, תתנתק מכל אבלי העולם ותיכנס לתוך התורה, תטבול טבילה הזאת, להיות הביטול, תבטל את עצמך בתוך המקווה עד הסוף, ואז אם אתה תיכנס, תכניס את הנפש שלך בתוך המים הללו של המקווה, אתה פשוט תהיה טהור. מצב כזה של מים, שכל העולם מכוסה במים, מה פירוש העולם כולו היה מקלף את הקדוש ברוך הוא? מה פירוש? עולם זה מלשון אלם. כשרואים את הנבראים בעולם, מתחילים לראות מציאויות כאלה, שכל מציאות יכולה להגיד אני ואפסיות. כשהעולם כולו מלא במים, מחוסה, מה פירוש? העולם מחוסה, כמו ים. מה ההבדל בין ים ויבשה? כשאתה מסתכל על הים, בתוך הים יש הרבה נבראים. לא רואים אותם. את מי כן רואים? את המים. המים הוא החיות שלהם, כמו דג. דג בלי מים לא חי. אז מה זה המים? זה החיות שלו. אתה מסתכל על הים, את מה אתה רואה? את הדג או את החיים שלו? את החיים שלו. אתה בכלל לא רואה את הדג. אתה לא תעלה על דעתך לרגע שיכול להיות כאן מציאות של דג בלי החיים שלו. כל כך הדג בטל למים שאתה בכלל לא רואה את הדג. אתה רואה רק מים. מים מסמל את החיות האלוקית. כשהעולם כולו מעלה במים, מה הפירוש? שהעולם כולו אין מציאות, אין עולם. מה פירוש אין עולם? יש אך ורק כי נשגב שמו לבדו. והיה הוא שמו אחד. רק אלוקות לבד. אחרי זה, הקדוש ברוך הוא ברא עולם. מה ברא עולם? ברא עולם שלא כל כך חי כל הזמן עם עם התחושה הזו שהכל אלוקות, אלא עולם שחושב שהוא יכול להסתדר לבד בלי האלוקות. כמו המשל שהמדרש אמר, שהמלך אמר, אני אביא לפה אנשים פיקחים, אז הם בוודאי ישפכו אותי. הגיעו הפיקחים, אז הם זרקו את המלך מהארמון. אמרו, מה, אנחנו הבעלי הבתים. עולם הוא עולם חוצפן, עולם שמרגיש שהוא מציאות. אומר הקדוש ברוך הוא, עולם כזה, זה לא התכלית. מה צריך לעשות? את החומריות הזו צריך לבטל. להשחית את הבשר. מה להשחית? להשחית, להוריד. איך לומדים את זה בעולמות עליונים? בעולמות עליונים לא במובן להרוג את האנושות. בעולמות עליונים פירושות, לקחת את החומריות הזו, את השקר הזה, ואת השקר הזה צריך לבטל. איך מבטלים אותו? בוא נטביל את כל העולם בתוך האמת האלוקית. שהכל יהיה מלא בתוך האמת האלוקית. אז אם כך, אם אנחנו ככה מציירים בכזה צבע את המבול, אז זה מצב מצוין. מצב הכי טוב שיכול להיות. שכל העולם צועק, אין עוד מלבדו, רק אלוקות. זה הפירוש. אם כך, מה כתוב בפרשת השבוע? שאחרי שהמבול נגמר, הקדוש ברוך הוא נשבע שיותר לא יביא מבול. איך לומדים את זה בעליונים? אם בעליונים מסבירים לנו שהמבול הוא כל כך טוב, שמה המבול כל כך טוב שהוא מכסה את העולם עם אלוקות שכולם יכירו וידעו את האמת, אז אם כך צריך להישאר ככה. איך פתאום לומדים בעליונים בפסוק הבא שהקדוש ברוך הוא אומר לא, אני יותר לא יביא, מה פה שיותר לא יביא את זה? יותר מדי, אמרנו לעתיד לבוא, אם זה טוב אז בוא נשאר עם זה. אז התשובה היא כזו, הקדוש ברוך הוא ודאי רוצה שכולם יצעקו אין עוד מלבדו, שכולם יצעקו שיש רק אלוקות, אבל מה? זה לא חוכמה שעושים את זה על ידי שמבטלים את העולם. החוכמה היא שתישאר עולם, והעולם כפי שהוא, עם הטבע שלו, עם הגדרים שלו, עם המציאות שלו, ועם הכישרונות שלו, יגיע להכרה שהכל זה הקדוש ברוך הוא. זה הרי המטרה. מה היה במבול? במבול, איך העולם צעק במבול שהכל זה הקדוש ברוך הוא? על ידי שביטלו את העולם. זה לא תכלית. מה התכליתו? מה כתוב לעתיד לבוא? לא כתוב לעתיד לבוא שיהיה, קודם אמרתי לכם שלעתיד לבוא יהיה הכל מים, הייתה כאן איזה בעלה, מי יודע מה יקרה, מתי הצונמי הזה מגיע. הפסוק אבל לא אומר ככה. מה אומר הפסוק? מה יהיה לעתיד לבוא? כי מלאה הארץ זהה את השם?
כמה
מים לים מכסים, בכף הדמיון. לא שחלילה יהיה כפשוטו ביטול של העולם. להפך, העולם יישאר עולם כמנהגו נוהג. אבל יהיה כבר עולם כזה שמסוגל, כמו שהמיים. זאת אומרת, אם כך יוצא שהמבול זה לא פאנצ'ר. המבול זה חלק מהתוכנית. מדוע? אתן לכם דוגמה. מתי קורה שכל אחד תובל בתוך מים כולו, חוץ מאשר במקווה? זה לפני שהוא נולד. לפני שהוא נולד, כשהוא היה עובר בבטן אמו, היה תובל בתוך מים. מה היה אז באותו זמן כשהוא היה תובל בתוך מים? מה הוא עשה שם כל הזמן? כל עובר, מה הוא עשה? למד את כל התורה כולה. כשהוא תובל בתוך המים, המים מסמלים טהרה, אז היה מלאך שלימד את כל התורה. מה קרה אחרי שהוא יוצא? בא מלאך וסותרו על פיו, הוא משכחו. שאלת השאלה, אם המלאך משכחו, אז מה הוא לימד אותו לפני זה? אז מה המטרה? אם הוא לימד אותו לפני זה, אז תשאיר את זה. מה הרווח? איזה תועלת יש שמלמדים אותו את הכל, אחר כך משכחים ממנו? אז התשובה היא שאם לא היו מלמדים אותו את התורה בכלל לפני זה, היה לו מאוד קשה להתחבר לתורה אחר כך. לא, לא היה לו התחבות. קודם כל נותנים לו שוק. הוא נמצא מכוסה במים, ומלמדים אותו את כל התורה כולה. אחרי זה משכחים ממנו את הכל, אומרים לו, עכשיו תתחיל לעבוד. אבל עכשיו שתעבוד, אתה תתחבר, כי התורה היא שלך כבר, כבר היה לך את זה. עכשיו תתחיל ללמוד ולהבין ביכולות שלך ובכלים, ואז אף אחד לא יוכל לשכח ממך. מה יצא לשכח ממך? דבר שלא עבדת עליו, דבר שלא השקעת בו, לא עשית בשביל זה כלום, אז בש... זה נקרא... רגע אחד הכל נברח, הכל בורח. אבל אחרי זה שתשקיע, זה יישאר. אותו דבר גם פה. בתחילת הבריאה לא היה בכלל עולם, אז אין על מה לדבר. העולם היה מים במים, אלוקות בגילוי, עוד לא היה נבראים. אחרי זה יש נבראים, אבל נבראים בלי אלוקות, הם לא מבינים, הם צועקים, אין אלוקים בכלל. אומר הקדוש ברוך הוא, ניקח את הנבראים האלה, ניתן להם שוק. נטביל את כל הנבראים בתוך האלוקות. כולם בתוך המים. כולם ירגישו שאין עוד מלבדו. לא, אחרי שקרה כזה מצב, אבל הנבראים לא עשו בשביל זה כלום. לא עבדו על זה. הם קיבלו את זה במתנה. הם קיבלו במתנה את כל העניין הזה בפנים. עכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו... מה מתו? איך לומדים בעליונים מה זה מתו? החומריות מתה. החושך מת. ככה מסבירים בעליונים. עכשיו, אחרי שהטבילו את כולם בתוך האלוקות הזו, עכשיו הוציאו אותם חזרה. אמרו לו, עכשיו תתחילו לעבוד. וכשעבודה תסתיים, תראו שמלא הארץ דעה את השם כמים מהם מחפים. אז יחזור אותו מצב של מים של תחילת הבריאה, אבל זה יהיה במצב כזה שיהיה עולם. יהיה מציאות, עם דעה, עם הבנה, עם קליטה, עולם כזה שכולו מלא במים. זה יהיה המצב. ולכן יש כאן דבר מאוד מעניין. יש פסוק שכתוב, וערבה להשם, מנחת יהודה וירושלים, כימי עולם, ושנים קדמוניות. פסוק שמדבר על מצב מצוין, שיהיה מצב, אומר המדרש, מה זה כימי עולם? כימי עולם, אומר המדרש, מה זה כימי עולם? כימי נוח, כך אומר המדרש. אחורה, נוח זה הרי זמן של מבול, והפסוק הזה מדבר על הגאולה. הפסוק הזה אומר לנו שמה יהיה לעתיד לבוא, הנביא מלאכי אומר, וערבה להשם מנחת, מה יהיה לעתיד לבוא? כימי נוח. מה הקשר? אז מה שהסברנו זה מובן. כי מה היה בימי נוח? אלוקות בכל העולם. העולם כולו היה מלא באלוקות, זה היה בימי נוח. אבל בימי נוח זה היה באופן שזה מחק את העולם. לעתיד לבוא יהיה אותו דבר בדיוק, אבל בלי מחיקה של העולם, אלא עם העולם ביחד. וזה מעניין מאוד, והשגחה פרטית לומדים כל שנה את הסיפור הזה של המבול בסוף תשרי חשוון. גם המבול היה בחשוון והסתיים בחשוון. תשרי זה חודש שהוא כולו נמצאים במבול, נמצאים בתוך המים, כמו דג במים. אתה נמצא כולך מרובה במועדות, נמצאים כולו בתוך אלוקות, הכל אתה ממש בתוך המים. מה החוכמה שאתה צועק אין עוד מלבדו כשאתה בתוך המים? כשאתה טבול בפנים, אז כל הזמן אתה בעליונים, אין כלום. אתה כל הזמן רץ מראש השנה ליום כיפור, לסוכות, לשמחת תורה, אין זמן לשום דבר. במיוחד שנמצאים בבית המקדש, במיוחד שנמצאים בירושלים, נמצאים בקודש הקודשים, נמצאים במקום הקודש, בכלל אתה לא מרגיש בכלל יכולת של מציאות ועולם. מיד אחר כך נוחתים לחודש חשוון. חודש חשוון זה זמן שמוציאים אותך חודש מר חשוון. אתה יוצא לעולם. אחד הסיבות כי אין בו שום מועד. או מה זה היה מלשון טיפה, שוכל בו גשם. באים לחודש הזה ואומרים לנו, תדע לך, תדע מה התכלית של המבול של חודש תשרי? התכלית הוא לא להישאר במבול. למרות שהמבול זה מצוין, זה טוב. זה היה מצב של... כמו שהמדרש אומר, כילוסו של הקדוש ברוך הוא, אבל מה, להישאר במבול זה התכלית? התכלית הוא לייבש את העולם, אבל לא עולם יבש, עולם כזה שיהיה במצב כמו שכתוב, כמים לים מכסים, להראות שאותו אלוקות שהיה במבול יכולה להחדור לתוך גדרי העולם כל מעשיך לשם שמיים, בכל דרכיך דהיהו, יש מציאות של עולם. ולכן מאוד מעניין שרשי במילה אחת, כידוע שברש"י יש רמזים נפלאים, אז רשי שמדבר על היובש של העולם, של המים, אז מה, מה רשי אומר? שכשהכל הגיע למצב של אחרי המבול, שהכל נהיה לגמרי יבש, אז רשי אומר דבר מאוד מעניין. נעשה גריד כהלכתה. כשמדבר, כתוב יבשה הארץ, ומה שאומר מה זה יבשה הארץ, והפסוק פסוק הראשון שלמדנו בשיעור היומי, שהעולם נהיה יבש לגמרי. בחודש השני, בשבעה ועשרים יום בחודש, יבשה הארץ. אומר רשי, מה זה יבשה הארץ? נעשה גריד כהלכתה. זה נהיה כהלכה. הרבי שואל ומדייק, נעשה כראוי, נעשה ליבש לגמרי, מה זה כהלכתה? מה קשור כאן כהלכתה? אז בפשט, מילה כהלכתה זה כמו שאומרים, כמו שצריך. אבל מה זה כהלכתה? הרבי אומר שמה זה הלכה? הלכה זה אותו חלק בתורה, שמה שכתוב בהלכה זה לא בשמיים. אתה לומד איזה מדרש, או איזה גמרא, או איזה קטע, אתה יכול להגיד, טוב, זה במובן רוחני, זה לא כפשוטו. איזה חלק בתורה, אתה לא יכול להגיד שזה לא כפשוטו, זה כפשוטו. זה החלק ההלכתי. כשאתה רואה בהלכה כתוב, צריך להניח תפילין, אתה לא תגיד, טוב, זה ברוחניון. זה כפשוטו, שמור שבת, כל מה שכתוב בהלכה, החלק של ההלכה זה בעולם הזה הגשמי. מרמז לנו רשי שהיובש הזה, מה הכוונה? לרדת להלכה, לרדת לעולם, לרדת לגשמיות. ומה להכניס לגשמיות? את המים, את כילוסו של הקדוש ברוך הוא. וזה טעימה איך לומדים בעליונים את כל הסיפור הזה של פרשת נוח. אנחנו בעזרת השם נגיע מיד ממש לייעוד הזה של מלא הארץ דעה את השם כמים לים וחסים.